שלום לכולם ולכולן, ערב טוב, שמי חסדאי, מישיבת עתניאל, אז טוב לראות פה פרצופים מוכרים, ובכלל עבורי להיות באוניברסיטת אריאל, ובכלל מיוחד לפני 14, כמעט 14 שנים יצאתי עם סטודנטית מפה, כך היה לי פה הרבה, חיזרתי אחרי הנמרצות, היה לי הרבה שעות פה בקמפוס ובסובב קמפוס, וזה הייתה חברה שלי, היום היא גם חברה שלי וגם אשתי, אבל ברוך השם, אפילו סיימה את התואר. זה קורה בסוף. טוב, לכאורה הכותרת יכולה לשוות מצג שווא, כאילו השיעור יעסוק בפוליטיקה, חס וחלילה, חס ושלום, גם גילוי נאות, אני עדיין בשירות מילואים פעיל, קצין במילואים, ולכן אני מנוע, אף על פי שהחלפתי את כותונתית, כותונות החקי שלי, לבגדים של אזרחים, אבל לכאורה, הכותרת, אתה הראש, אתה השם, יכולה לחשוב, יכולים בטעות להגיד שזה עיסוק בפוליטיקה, לא, אלא אחריות והשמה בספר בראשית, ממילא כל קשר למציאות על בסיס השומעים והשומעות בלבד, ואני מקווה שתעשו יקש למציאות, אוקיי? אז ככה, אנחנו כבר יותר מ-400 ימים, נראה לי 431, נכון היום בבוקר, שעם ישראל מצוי במלחמה, מלחמת פתע שנכפתה עלינו, ומאחר וראשית המלחמה, יש גדול שם אחר כך, אבל בעיקר הראשית, שורשה במחדל רוחבי, שורשי, של הרבה הרבה מערכות חיוניות בעם ישראל, לא רק הצבא, אלא גם בתוך הצבא, גם מחוץ לצבא, ולכן ממילא, החל מיומה הראשון של המלחמה, ואני יכול להגיד לכם שכבר שאיתי דיברו כבר ברבע לשבע בבוקר ודברים כאלה, אז כבר, אוקיי, מי השם? יש שיח ציבורי נוקב, שעניינו מילות המפתח זה אשמה, אחריות, ומי שאומר אתה השם זה מושך אותו לכיוון מסוים, ואם אתה אחראי זה לכיוון אחר, ונשאלת השאלה, האם אשמה באמת שווה אחריות, האם אחריות שווה אשמה? האם כל מי שאחראי השם אי פעם במשהו או במישהו חייב להתפטר סתם, דוגמה, או חייב להיות מפוטר? ואני לא רוצה לדון פה בבית כנסת, שיחות חולין, ולכן אני רוצה שננצל את העובדה שאנחנו בעיצומו של חומש בראשית, לא סתם חומש, לא שיש חומש הוא סתמי, אבל חומש בראשית זה מעמד מיוחד, וננסה לצעוד בעקבות החומש וללמוד מה זו אשמה, מה זו אחריות, מה ההבדל ביניהם, לא רק בימים ההם, גם בזמן הזה, יצאנו ידי חובת חנוכה, בסדר? עוד נקשר לחנוכה אולי בסוף, נראה איך להתפתח, ונתחיל מההתחלה, יש הרבה אירועים שעיסוק באחריות, באשמה בחומש בראשית, אנחנו לא נעבור על כולם, אנחנו נזכור בקצה רק 8 סיפורים, אבל המטרה היא לא רק לדבר על לחיות את וליישם את זה בחיים שלנו, יש יותר מ8 סיפורים של אחריות, אשמה, מחומש בראשית. בואו נתחיל מההתחלה, הייתי שואל אתכם, נכון נזכר את הפרשייה הראשונה שמתעסקת עם אחריות ואשמה, יש לכם דף מקורות, המספרים בקפיצות של 5, זה אפילו נוח למשתמש, אז בשורה 5, בראשית פרקים ב' וג', אנחנו כמובן עוסקים בסיפור של אדם הראשון, חווה, נחש, ואני מדלג לשורה 6, ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. למה? כי זה לא סגולה לאריכות ימים, מות ומת, נכון? ואז טוב, לא טוב יותר לבדו, יעשה לו כזה נגדו. אני מדלג לפרק ג' פסוק ד' בשורה 10, ויאמר הנחש אל האישה וכולי, אתם מכירים את הסיפור, אז אני מדלג על הטקסט. ואז אנחנו מגיעים לפסוק ט', אחרי שהם כבר אוכלים ומתחבים וכולי, מבינים שיש פה משהו מיוחד, ויקרא אדוני אלוהים אל האדם ויאמר לו, אייכה. ומה עונה האדם? ויאמר את קולך שמעתי בגן וירא, כי ירום אנוכי ויחווה, ויאמר מי יגיד לך כי ירום אתה? אולי היה עדיף שתשמור על זכות השתיקה, תחבירו אותם לדפי מקורות שיהיה להם, אוקיי? מה שנקרא, על ההתחלה הוא נכשל בחקירה, ומה הוא אומר? ברגע שהוא צריך להתמודד עם האשמה, שבעצם נתגלה במערומיו, בזה שהוא בעצם כיסה את מערומיו, ומה הוא אומר? אני? מה פתאום? מי? מי מי מי? האישה. או אולי מה כתוב בפסוק? האישה אשר נתת עמדי. יש שני אשמים. קודם כל האישה. אבל בעומק אתה. אתה אשם. או אתה אחראי, אני לא יודע, אבל נדבר על זה. שאתה נתת לי אותה. הכל בגללה. ובאמת, אולי זה תמון בהבנה, התורה הרי לא מפוסקת ולא מנוקדת ולא מותאמת בסימני קריאה, אבל איך קוראים את המילה היקה? ותפיסת הכשל של אדם הראשון, ככה מסביר הרב סולובייצ'יק, ככה מסביר הבן איש חי, איזה יבשת שאתם, אפשר להכניס את זה לעדה, ושניהם מסבירים, ועוד הרבה פרשנים, שהכשל של אדם הראשון, שהוא חשב שהיקה זה סימן שאלה. Where are you? כאילו מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע, אתה נונצד, איפה אתה מתחבא, זה כמו שאתה עושה לילד קטן, איפה אבא, הוא בטוח ש... או שילד מתחבא מאבא, אבא אתה לא רואה אותי, נכון? אלא מה העניין? שהוא לא הבין שזה היקה, סימן קריאה. היקה! כלומר, בברית מדוברת, מה נסגר איתך? לא, איפה אתה? הבן איש חי מוסיף ואומר שהיקה זה ראשי תיבות, אני יודע כל הסודות. יש לנו פה פשט, דאגר, אוקיי? אני יודע כל הסודות, אז מה אתה מתחבא ממני? ולכן החטא של אדם הראשון זה לא שהוא אכל מהחיטה, תאנה, אתרוג, תפוח, you name it, אוקיי? אלא מה החטא הגדול שלו באמת? שהוא, אם זה לא חטא האכילה, שהוא, אוקיי, זה אמירה, ברח מאחריות. אני אגיד הפוך, על דרך החיוב, הוא לא לקח אחריות. עכשיו שימו לב לתופעה הנפשית. מה זה אומר לברוח מאחריות? איך אדם הראשון בורח מאחריות? בנות? הוא זורק הכל על? על האישה? בגללך? במקום להגיד, חטאתי, טעות שלי, תקלה. אז שימו לב, בריחה מאחריות מובילה את האדם, במקרה שלנו אדם הראשון, להאשים את הזולת, להאשים מישהו אחר. לו אדם הראשון היה משכיל לקחת אחריות, להודות באשמה, אומר הרב סולובייצ'יק, הקדוש ברוך הוא היה סולח לו, היה מוחה לו, ואז הוא היה זוכה לחדש עבור כולנו את עבודת התשובה, שהיא פלא גדול, סלח לנו, מחל לנו, כאן כפר לנו, כן, אבא תרחם, אבא תרחם, תזיז זה, יהיה בסדר. אבל זה לא קרה. מתי זה יקרה? זה יקרה בהמשך, קשור לאדם הראשון. לפי הזוהר הקדוש, אדם הראשון קולט שבעצם נשמתו של משיח הולכת להיות נפל, ואז במקום שהאדם הראשון יחיה 1,000 שנים, כי 1,000 שנים בעיניך עקב אתמול כי יעבור, כי כתוב שביום הולכים ללמוד תמות, נכון? אז אדם הראשון צריך להיות 1,000 שנים, אז הוא מוותר, בנקר באיזה גיל האדם הראשון נפטר? 930, כלומר הוא מוותר על 70 שנים שהולכים למי? לדוד המלך, הוא חפנו משיח השם. ודוד המלך, שלומדים על חטא בת שבע, ונכון שהגמרא אומרת, כל אומר דוד חטא אינו לה טועה, אבל הוא טועה, אבל הוא עדיין חטא. ושנתן הנביא מוכיח אותו, ואומר לו, כבשת הרש, זוכרים, בגרות, כן, בכיתה י', י', אוקיי, בקיאות, אז זוכרים, הוא אומר לו, אתה האיש, ומה דוד אומר? חטאתי לשם, לוקח אחריות. לעומת זאת, בשמואל א' פרק ט"ו, שמלך ישראל הראשון שאול מצווה להחרים את הכל, ואז בא אליו הנביא שמואל ואומר לו, ומה כל הצאן אשר אני, כן, לא כתוב שם מה, עם קמץ, כתוב שם מה, עם סגול, לא סתם, ומה כל הצאן אשר אני שומע באוזני, לא, תשמע, העם חמל, הוא רוצה לזבוח, קרא השם ממלכות ישראל מעליך ונתן הרעך הטוב ממך. אם שאול היה אומר צודק, טעיתי. לא היה לי חוץ שדרה, לא עשיתי הערכות נכונה, נכנעתי לרצונות של העם, סליחה, חטאתי, אביתי, פשעתי, פרגן לי, הקדוש ברוך הוא היה סולח לו, ושאול היה מלך המשיח. בסוף בנו,
כן
אמר
חטאתי,
אחרי
שהוא קיבל
אחרי! טיימינג זה הרבה בחיים, אוקיי? לא פשוט, גם אדם הראשון בסוף הבין שהוא חטא וביקש סליחה, מתי? אחרי שהוא נפגש עם קין לפי המדרש, אבל זה מאוחר, עוד מעט נגיע לקין. ולכן, אנחנו רואים פה שהחטא של האדם הראשון זה לא חטא האכילה, זה הבריחה מהאחריות. עכשיו, כאמור, אני בסוף קידשתי את אשתי, הסטודנטית, פיזיותרפיה אגב, ושאני קידשתי אותה, כדת משה וישראל, אף על פי שבשבע ברכות שאו לנו, שמח תשמח עם אהובי, כתמר לך יצירך בגן עדן מקדם, אבל שקידשתי אותה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, לא, זה לא הטבעת הזו, אוקיי? בטבעת זו, כדת משה וישראל. למה כדת משה וישראל ולא כדת אדם וחווה? אז הרב קהלם מסביר הסבר שהוא עמוק ומיוחד מאוד. הרי שאדם הראשון נכשל, מה הוא עשה? את מי הוא האשים? אתכם, את האישה או אותו. במקום לקחת אחריות. אבל לעומת זאת, חטא שהוא לא פחות חמור. חטא העגל. הרי אני אמרתי אלוקים אתם ובני כולכם. בני ישראל במעמד הר סיני הגיעו למצב שהם יותר גבוהים מהאדם הראשון קודם החטא. אבל בעקבות חטא העגל הם נזרקו החוצה במצב יותר קשה ממה שאדם חווה נזרקו מגן עדן. ומשה רבנו קשור לחטא הזה ממש לא, למה? כי איפה הוא נמצא? יש לו אליבי, איפה הוא נמצא? הוא ואלוקים כמו אני ואתה, הוא בהר סיני, למעלה, בשמיים, קבל את התורה. והשם אומר לו, לך רד כי שיחת עמך. עכשיו ברור שמשה רבנו לא חטא, אי אפשר להאשים אותו. אפשר אולי להאשים את אהרון, אבל הוא לא אשם. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, עזוב, בוא נוותר עליהם ונקים עם של צדיקים, הנדסה גנטית, כן, ונפלינו אני ועמך, ארץ ממני ואכלם. והקדוש ברוך הוא בדילמה, בלבחור בקדוש, משה רבנו בדילמה, בלבחור בקדוש ברוך הוא, או לבחור בעם ישראל, שאומרים חז"ל, עלובה קלה שמזנה תחת חופתה, רק התחתה לבד בוגדת בו. זה המשל על עם ישראל, של חטא העגל. מה משה רבנו אומר, קדוש ברוך הוא? קדוש, לא הבנת. מחילה מספרך, אני בוחר בעם ישראל גם על חשבונך, אני איתם. כלומר, משה רבנו מה עושה? הוא מחפה על עם ישראל, למרות שהוא אשם, ולמרות שהוא עם ישראל אשם, והוא משה לא קשור. אז כשאני קידשתי את אשתי ואמרתי לה, ומי שטרם זכר או זכתה, אז תגידו, אתם תיישמו. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל, מאמי. אמא תפשלי, תקדיחי תבשילי, מה שנקרא, תביא לי תפוח, גפן, לא משנה, מה תשימה שלא בסדר? תפשלי, קורה. אני יודע שאתן לא מפשלות, אבל כתוב בספרים, שלפעמים זה קורה בערב שבת בין השמשות, פעם ביום השני, ביום התשיעי, בשעה התשיעית, קורה לפעמים, אוקיי? אז לא, תקשיבו אתם, כדת משה וישראל, אני אחפה עלייך, לא כמו אדם וחווה, שהאשים אותך בהכל, אלא כמו משה רבנו, שלוקח אחריות, אבל איזה אחריות? גם על דברים שלא קשורים אליו, גם על דברים שהוא לא אשם. זה להיות גבר ישראלי. אגב, באנגלית, לא אזכיר פה את המבחני קבלה באנגלית, אבל יש לי אזרחות, אז אני אנצל אזרחות אמריקאית. איך אומרים אחריות? Responsibility. אז תעשו דימון מודרך שאני אבשלום קור, רק באנגלית, ואיך, מה המשמעות של המילה Responsibility באנגלית? לא, אני יודע מה זה. תחשוב אבשלום קור. יש פה אליכם, ריספונס, שזה אומר, תגובה, ואביליטי זה יכולת. כלומר, מה המשמעות של ריספונסביליטי? בעברית, גוגל טרנסלט, מה זה? יכולת תגובה, נקודה CO, נקודה IL.
שאלה איזה תגובה?
שנייה, המשמעות של המילה אחריות, מתי האחריות שלך נמדדת? ביכולת התגובה שלך. ביכולת התגובה של האדם הראשון הייתה דפוקה. לעומת דוד המלך שהבין את גודל השעה לקח אחריות. אפשר להאריך פה הרבה, אני רוצה לרוץ לסיפורים הבאים. הפעם הבאה שאנחנו נתקלים בתופעה של בריחה, אחריות, אשמה, זה מקור ב', קין ואבל, אני לא ארחיב ולא אעמיק בזה. גם פה, כמו בסיפור הקודם, הקדוש ברוך הוא פונה לקין כביכול בשאלה תמימה, הוא אומר לו, היי אבל אחיך, מה קין אומר? לא ידעתי, מה אני חתמתי עליו בשל אישור, מה הסנאות, מה השומר אחי אנוכי? ולפי חז"ל, ממשיך הלאה, גם נוח מתנער מהאחריות, 120 שנה אתה בונה תיבה, ואתה לא מוצא לנכון להחזיר אותם בתשובה, את הדור, לכן הנביא ישעיהו קורא לזה מי נוח למבול בשם גנאי, ואם אני ממשיך הלאה, אברהם אבינו עליו השלום, הוא מתמקח עם הקדוש ברוך הוא כמו, כן, סוחר בשוק, 50 צדיקים, 45, 40, עד שמוריד, כן, לסדום, עד ל10 צדיקים, עולה וכו', הוא מנסה לחפות אליהם. פרשת תולדות, מקור ג', שורה 29, תוכנית קונספירטיבית של רבקה אמנו הצדיקה, ויעקב חושש, מה הוא אומר? ולא מתכנף, הוא שעיר, אני חלק, הוא לא יהיה מושני אבי, ויתיע כמתעתע, ואז מה זה לא יעזור? כי בביתי עליי כללה ולא ברכה. מה אומרת רבקה? אחריות. עליי קללתך בני, אך שמע בקולי וילך וכולי. האם זה באמת עזר ליעקב? ברמת העיקרון לשכנע אותו. אבל שנגיע לפרק מ"ב, בפרשת מקץ, כמדומני, ויאמר עליהם יעקב אביהם, הם רוצים, בוא תקח את בנימין, אחרת יוסף לא ישחרר את שמעון, נכון? אותי שיקלתם, יוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי הוא כולנו, אומר הגר"א, מה זה עליי הוא כולנו? עליי ראשי תיבות, עשיו, לבן, יוסף, כבר נדפקתי עם יוסף, נדפקתי עם לבן, נדפקתי עם עשיו. אז מה עכשיו גם בנימין? הרי רבקה אמרה, אמא אמרה עליי, זהו. וגם יעקב, אם תסתכלו במקור, במקור ד', אני רואה שפה הדיו כבר, הטונר כבר קצת הזדקן לו, אבל קראנו את הפרשה הקודם, עכשיו ויצא, שיעקב מתברר, אפשר לראות בפסוקים, שלבן מאשים אותו שהוא גנב לו את הטרפים, אומר יעקב, אני? הרי טרפה לא הבאתי אליך, שורה 38, אנוכי החתנה, מידי תבקשה לגלות נקוב זו לילה. הרי פעם, אם רואה צון, היה בא שועל זאב, טורף לו את הכבש, והיה צריך להביא לבעלים של הצון, הנה, הנה השריות, תראו, הוא טרף. זה לא שאני עשיתי פה איזשהו עכשיו אנטריקוט, סטייק, ככה, שישליק. לא, באמת, תראה פה את השיניים, אתה זה, הרג אותו, אז אל תוריד לי מהמשכורת. הוא אומר, יעקב, אני מעולם לא הבאתי לך, גם שטרפו לי ואכלו לי, אני שילמתי על זה מעצמי. אבל בעצם כל המקרים שהבאתי עד עכשיו, זה רק מה שנקרא סושי של לעיני האורח בבופה. עכשיו בואו נגיע למנה העיקרית. שפה אני רוצה, כי כל המקרים שדיברנו עם עכשיו, אחריות היא סיידקיק. זה משהו על הדרך, זה לא הנושא המרכזי. ועכשיו אני רוצה שנתבונן משלושה סיפורים מחומש בראשית, שהנושא המרכזי שבהם זה היחס בין אחריות לאשמה. ואני מתכוון לסיפור יוסף ואחיו, פרק למד זין, יהודה ותמר, פרק למד חט, ולאחר מכן כל הסיפור של יהודה מול יוסף ויגש אליו יהודה, שם הוויכוח ביניהם, למרות ששלושת הסיפורים הללו הן מקשה אחת, אני רוצה שנתמקד בסיפור האמצעי של יהודה ותמר פרק למדחת, סיפור יוסף כנפים, ואז נראה את זה גם לגבי יוסף ואחיו, סיפור יוסף ואחיו זה בעצם החטיבה שנועלת את חומש בראשית מפרק למד זין עד פרק נון, עד בימות יוסף ואחיו בכל הדור, אחרי שיעקב מת, אנחנו אומרים, אנא סנה, כן, אביך, כן, אבא טיבה שתמחה לנו וכולי, והסיפור הזה של יוסף ואחיו, סיפור שבאנו יריך לגבי לבנה, אם הלכת לשירותים פרק למד זין, לא תבין מה קורה בפרק מ, צריך להחזיק ראש, בתוך החטיבה הזאת פתאום מגיע פרק למד חץ, שעסק ביהודה ותמר, שמה הוא קשור בכלל ליוסף ואחיו, ולכן זה מביא את המחקרים פה באקדמיה, לא יודע איך זה הולך פה בפקולטה למדעי, יש פה, לא יודע, אני לא מכיר, להגיע לאיזושהי מסקנה מרחיקת לכת, שפרק למד חץ זה השפה מאוחרת, זה לא קשור לתנ"ך וכולי, אני חושב שהם לא קראו פשט, ונראה פרשה לפי הפשט, למה פרק למד חץ הוא אחד הפרקים הכי חשובים, בהבנת מארג הסיפור הנפלא של יוסף ואחיו, ובואו נראה את הדברים. איך חז"ל מתייחסים לכל הסיפור הזה? מקור ה', אני אגיד את זה במילים שלי, כי אני רואה פה שהדיו חלש. המצב דפוק. אחרי שיוסף הורד מצרימה, יעקב בשקו בתעניתו, ויהודה בשקו בתעניתו, וראובן בשקו בתעניתו, ויוסף בשקו בתעניתו, מה כשבחור עושה? מה הוא עושה? יושב ובורא את מלך המשיח, בטרם תחיל ילדה, עוד לפני שעם ישראל יורדים למצרים לפרעה מהשעבד הראשון, הקדוש ברוך הוא כבר בורא את הגואל האחרון שזה מלך המשיח, שמגיע מאיפה? מיהודה ותמר, פרץ, דוד וכולי. כלומר, עניינו של פרק למד חטא לפי חז"ל, שזה פרק שהנושא המרכזי שלו זה אחריות ואשמה, זה לידת המשיח. כבר אני מגיע פה לשורה התחתונה, ביאת המשיח תלויה במה? בתיקון היסוד הזה של לקיחת אחריות והטלת אשמה. אז בואו נראה את הדברים. הסיפור אני מניח מוכר, אם לא תקראו אותו בזריזות, מקור ו' בטור השמאלי של העמוד הראשון. אני לא רוצה לקרוא אותו, חזקה שאתם מכירים ומכירות. אבל בגדול פרק למד ח' עוסק במשפחה של יהודה. ניתן לחלק את הפרק לשלושה חלקים מרכזיים. לא עכשיו עושים בלימוד מודרך, הייתם נפנה אתכם לחברותות, אבל נקצר תהליכים, בחסות הוורד רואים חלק אחד, חלק שתיים, חלק שלוש, בדף המקורות. חלק אחד, פסוקים א' עד י' א', עוסקים בירידת יהודה לשפלה, והיחסים, או שמה היוחסין, המשפחתיים של יהודה. החלק השני, מפסוק י' ב' ועד בעצם סוף פסוק כ"ו, גם את החלק הזה, זה כל הסיפור של מעשה תמר ויהודה, וגם אותו אפשר לחלק לשני חלקים, יכולים לראות פסוק י' ב' עד פסוק כ"ג, שבעצם זה כל ההתקשרות של יהודה ותמר, ליתר דיוק יהודה והקדשה, הרי הוא לא יודע שמדובר בתמר, ואז בחלק השני זה כ"ד כ"ו, זה תוצאות ההתקשרות יהודה ותמר, שזה בעצם הלידה של פרץ וזרח ולקיחת האחריות מצד יהודה. שזה גם פסוקים כ"ז, עד למד וכו'. אגב, יש פה מבנה מעניין, מתחילים בתיאור המשפחה של יהודה והיוחסין שלו, נכון? לאחר מכן יש פה תולדות יהודה, בתשוע אשתו, זה בעצם רקע והקדמה למרכז העלילה שזה החלק השני, אחרי זה יחסי יהודה ותמר, ואיך מסיימים? שוב פעם, ביוחסין של, כן, ואחר יצא אחיו, כן, ביוחסין של יהודה. זה המבנה, מה לגבי התהליך? הפרק מתחיל בתיאור עובדתי, וירד יהודה. אפשר לראות בזה על פי הפשט תיאור גיאוגרפי. בני ישראל, הבנים של יעקב, נמצאים מגזרת חברון, גב ההר עד שכם, אלון מורה ג'נין, גב ההר, קו פרשת המים, יהודה לאן יורד? לעדולם, באמת, יהודה יורד לאזור של שפלת יהודה, אזור בית שמש, בית גוברין, משהו כזה, ולכן זה ירידה לטריטוריה יותר נמוכה גיאוגרפית, לכן וירד, אבל אף על פי שאין לנו שום הוכחה שבעצם הירידה הזו הייתה בעקבות מכירת יוסף, יכולתה לפניה, חז"ל מצאו לנכון, אמרו לו, תראו מקור זין, רש"י, שבעצם חז"ל אמרו לו, זה ירידה מעמדית, שהאחים שלו, בעקבות שבא לו בטענות, שהוא לא מימש את האחריות שלו, אתה האח הגדול, לא האח הגדול, אתה האח המוביל, הדומיננטי, אם לא היית אומר לנו להרוג אותו, לא היינו הורגים אותו, לא מוכרים אותו, ולכן האחים באו בטענה שיהודה לא פעל כשורה, כלומר לא מימשת את האחריות שלך, ולכן, אחרי שהאחים מאשימים את יהודה, מה יהודה עושה? הוא מתנתק מהם. הוא פורש מהם. האם זה אומר שיהודה לקח אחריות? האם זה אומר שיהודה אין לו כוח לחפירות או לאות קלון שדבק בו, ולכן מה הוא עושה? הוא בורח מהאחריות? האם בריחה מהאחריות זה דפוס חוזר אצל יהודה? לכאורה, בפרק בהתחלה שלו, יהודה בהחלט נוקט באותה גישה ובורח מהחיות, כן? תראו פסוק י' ד', אנחנו יודעים מה המניע בחלק השני, ויוגד לתמר לאמור הנה חמיך עולה תמנת על הגוז עצונו, ואז היא מתחילה את כל התוכנית שלה, למה? כי ראתה כי גדל שלה, והיא למרות מה שיהודה הבטיח לה, שבי המנה בתביך עד גדל שלה בני, מה? האם הוא נותן לו את שלה בנו הקטן לאישה? לא, כלומר הוא מרמה אותה, הוא לא מממש את האחריות שהוא הבטיח. ואז ההשתלשלות האירועים שתמר יוזמת, זה בעצם מאמתת את יהודה בצורה כואבת ונסתרת על עד שאין לו ברירה שהוא חייב לקחת אחריות. ואז בעצם יהודה מפנים את המסר המכובד לאיש אשר אלו לא אנוכי הרע, מבין את העסק, ובמעשה מאוד מאוד אצילי, שלא נדע, לא מניסיון הביזיון, הוא לוקח אחריות קבל עם ועדה למרות הבושה הכרוכה בדבר. אחרי שהוא אישים אותה, שירתה לזדונים, הוציאו בתשרף וכולי וכולי. אגב, כפי שאמרנו, זו תופעה אנושית מוכרת. מי שבורח מהאחריות, מה הוא עושה? ירה לזדונים, תשרפו אותה, בוא נשמיד ראיות. הוא לא ידע, נכון? נכון, הוא לא ידע. אבל אותו יהודה שהתרחק, שירד מגדולתו, התרחק מהמשפחה שלו לכאורה, לפי חז"ל, בגלל שהוא לא מימש את האחריות, אגב, נגיד ככה, מה נשאר לנו מיהודה? כשנגיע לפרק מ"ו, כל התולדות של בני יעקב שיורדים למצרים, נראה שליהודה אין נכדים. כל הצאצאים של יהודה לא באו משלה. הרי שלה התחתן למישהו אחר כנראה, או לא התחתן בכלל, לא יודעים. כל התולדות של יהודה באו מאיפה? מפרץ וזרח שהם תולדה עם תמר. כלומר, בסוף כל היוחסין של יהודה באו מזה שתמר לוקחת אחריות ועושה מעשה, ואלמלא הייתה עושה את זה, לא היה אף נכד ליהודה מבת שוע אשתו הראשונה, כי ער ועונל מתו, שלה לא היו לו ילדים כנראה, ולכן בסופו של דבר מה שנשאר, השם ושארית של יהודה, זה בעצם תוצאה של לקיחת אחריות בעניין הזה. צריך להגיד שזה לא טבעי ליהודה, יש פה איזשהו תהליך חשוב שעובר עליו מתחילת הפרק ועד סוף הפרק, וזה לא נעצר פה. זה מגיע לפי בפרשת ויגש, שיהודה לוקח אחריות גם על יוסף. היוסף מבקש לאסור את בנימין, למה? באבון גניבת גביע הכסף. האם יהודה יודע שהמוחברת המצרי שתל את זה באמתחת בנימין? לא. האם הוא ידע בעתיד שזה באמת פייק? לא. מבחינת האחים, בנימין, אתה אח הקטן שדפקת אותנו. מה אתה, מה נסגר איתך? לגנוב את גביע הכסף של, של, של משנה למלך?
בטח אמר להם זה לא אני, מה,
אני חושב להאמינו לו. למה שיאמינו לו? יש פה ראייה, עיניכם הרואות. האם זה משנה ליהודה אגב? לא. כי בסופו של דבר יהודה לוקח אחריות, ואז הוא מוביל לכך שיוסף מתוודה על אחיו, ויש פה הצלת כל מיעקב, כי למחיה שלך אלוקים לפניכם, לא תוכנית אלוקית, הכל בגלל האחריות. אגב, ולא רק, יש פה שינוי התנהלות, יש פה ממש, זה הופך להיות חלק מה-DNA המשפחתי של משפחת יהודה. תסתכלו במקור ח', כבר הופכים את הדף, מקור ח', בשורה 103, צד ימין למעלה, כאשר בועז לוקח אחריות על רות, והחבר'ה פה שאולי היו בסדרה שלי בעתניאל, סדרה ארוכה על מגילת רות, יודעים שהמצב של רות הוא קשה, כפי שנאמר בזוהר, מה המצב של הבדד? בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. היא גיורת, אין לה כסף, היא בת 40, אין לה פוטנציאל של זרע, אף אחד לא מתחתן איתה, ואז היא עושה מעשה נועז, שזו התוכנית אגב של נעמי, כל השיעורים ביוטיוב, גרגר ישלח לך איזה קישור, אם תרצו, אוקיי? אתה לא חייב. לא מפיל עליך אחריות, אוקיי? אבל אם לא תעשה, אני אשיף, סתם. התוכנית של נעמי זה לעשות שחזור של יהודה ותמר, שירות, אבל לא כמו קדשה, אלא תתבשם, תתייפייף, תפתה את, את בועז שהוא בגורן, אף אחד לא ידע שם, אל יוודא כי בא אישה הגורן, ואז יוולדו להם תאומים, כמו פרץ וזרח, שהם תיקון של מחלון וחיליון, הבנים הראשונים של השמתו וכו', אבל זה נושא לסדרת שיעורים, הכל כבר ברשת בהקשר הזה. אבל שאנשי בית לחם באים לברך, תראו במקור ח', הם באים לברך את בועז ורות על הנישואים שלהם, מה אומרים? ייתן השם את האישה שלו, לך אני אפה, כן, ייתן השם את... וכולי, ביתך כרחל וכוליה, וכולי וכולי, והיא ביתך כבית פרץ, אשר ילדה תמר ליהודה וכולי. כלומר, הם מדגישים שהחתונה שלך יהיה לך ברכה, כמו במעשה של תמר ויהודה. ולכן פרק למדחת הוא גדוש בביטויים לשוניים שמקשרים אותנו לכל מיני שימושים. אנחנו ממש בראשית, לו פרק למדחת היה ויקיפדיה, אז כל מילה שהיא מילת מפתח, תבואה בכחול וקישור לערך אחר, למשל השימוש בביטוי הקרנה. נכון, למה זה רומז? פרק למד זין. מה האחים אמרו ליעקב? הקרנה, כתוב בנך היא, אז הקרנה למי החותמת והפתילים? למשל, השימוש בשילוח גדי עיזים, מזכיר את אותו שעיר עיזים שנשחט על מנת להטביל את הכותונות של יוסף בדם, וגם עצם השימוש בשליח שמחפש ולא מוצא, מזכיר לנו את יוסף שהוא מגיע לשכם והוא לא מוצא את אחיו, נלחד אותיינה וכו', שם הם הולכים. יש פה הרבה רמיזות ספרותיות שמבליטות את העיקרון של מידה כנגד מידה. אבל אני חושב שזה לא רק מידה כנגד מידה. ופה אני מביא דברים בשם אומרם, בשם פרופסור גרוסמן מבר אילן, או אריאל, אבל דברים ראויים בפני עצמם. בואו ננסה להבין מה עומד בבסיס הרציונל של יהודה, למה הוא מרמה תמר. הבטחת לה, מה הבטחת? שבי על מלה בתוויך, אבל ברגע ששאלה יגדל, יהיה בן 13, בן 18, בן 20, שנה א' גג באוניברסיטה, מה? נחתן אותו, נכון? למה? למה אתה מרמה? עכשיו, לכאורה זה פשוט. נכון, למה? מה הוא חושש? שכמו שתמר, כל מי שיתחתן יתמת, אז גם שלא ימות. עכשיו, זה אותו דבר...
רגע, למה הוא אומר עד שהוא יגדל? כאילו, אם הוא יגדל, אתה רואה את החשש
הזה? לא, אז הוא מורח אותה. הוא כנראה לא התכוון לתת לה אותה.
למה לא לשחרר אותה?
אני לא יודע אם זה היה אפשרי אז, בחוקים של אז, אבל מבחינת יהודה זה לא הייתה אפשרות כנראה. ובוא נשים לפה למה קורה פה. בעצם, שיהודה מציג את הטיעונים שלו, שיוסף לא יאסור את בנימין. למה? מה הוא אומר? הרי גם אבא שלנו יעקב חשש להביא את בנימין לפה. למה? כי מה הסטטוס של בנימין? הוא הבן הצעיר, והוא הבן היחיד שנשאר ממי? מהאישה האהובה הראשונה שמתה. ולכן הוא לא מאפשר להם לרדת לנחב, לשבור אוכל, להביא אוכל ממצרים. עכשיו גם יעקב, כשאומרים לו, בוא, אנחנו חייבים לך את בנימין, כי איש יוסף אמר, שאם לא תביא את בנימין, אין לו דיסקשן, אין להם מה לדבר. ורובן, מה אומר ליעקב? אני אחראי, ואם לא את שני בני תמית. מה זה שני בני אחד? זה הנכדים שלי, מה זה, איזה מין הצעה זו? ואז בא יהודה, ומה יהודה אומר? אנוכי ערבנו, תדעי תבקשנו. למה יעקב מקשיב ליהודה? כי מה יהודה אומר לו? אומר לו, אבא, אני יודע מה זה לאבד אישה. כי גם אני איבדתי את האישה האהובה שלי. וגם אני איבדתי שני בנים, אצלך זה יוסף ושמעון, אצלי זה ער ועונן, ונשאר לי רק ילד אחד מהאישה האהובה שמתה. והוא כל העתיד שלי זה הילד הזה. אני יודע מה זה הפחד הזה. וזה מה שגורם ליעקב להשתכנע, אוקיי, תיקח אותו, אבל תהיה ערב לו. וכמו שיהודה חושש לחיי בנו השלישי שלה, ככה גם בנימין, כי זה הבן היחיד שנשאר מהאישה האהובה שנפטרה בצעירותה, ככה גם יעקב חושש בנימין, זה הבן היחיד שנשאר מהאישה האהובה שנפטרה בצעירותה, רחל. ולכן, פה אנחנו בעצם מגיעים פה לפי השיאים, שאנחנו מעמתים פה, יש יהודה מול תמר, ויש יהודה מול יוסף. בשני הסיפורים, נקודת המפתח, הגיים צ'נג'ר שמשנה את הכל, זה נתינת ערבון. ואז נבין בעצם עוד מעט, למה נתינת הערבון זה נקודת המפנה של הפרק כולו. זוהי נקודת המפנה של כל סיפור יוסף ואחיו, ובהרבה מובנים זוהי נקודת המפנה של עם ישראל כולו שתביא את המשיח. ספוילר, תחשבו שזה פוליטי, בעיניי זה לא פוליטי. הדרך ליציאה מהפלונטר המדיני, חברתי, צהלי, שאליו נקלענו, הוא גם תלוי בזה. ועד שלא נדע לעשות את זה, לא אומר מי, מה, איך, מתי, כמה ולמה, אז זה לא נשתחרר מהבעיה הזו. כי רק, בוא נראה את זה, לבקשת הקדשה, שאנחנו יודעים שזו תמר, יהודה נותן לה ערבון שנשאר אצלה. ורק באמצעות אותו ערבון, שהיא שמה בכספת, תוכל להוכיח שהיא לא הרתה לזנונים, אלא לחמיה. עכשיו, גם שיהודה מתייצב מול יוסף, מה הוא מדגיש? כי עבדך ערב את הנער. אנוכי ערבן. מיידית, הוא מדגיש מה הטיעון שלו? הוא לא אומר בנימין צדיק. הוא לא אומר דיפ סטייט. הוא לא אומר התקשורת נגדו. והוא לא אומר ששתלו את זה המוחברת, השטאזי, השבקה של מצרים. לא. הוא לא טוען שום טיעון לטובת בנימין. הוא מדבר רק עליו. עבדך ערב את הנער. מאים אבי למור, אם לא אבי, אני הולך לחטאתי לאבי כל הימים. כלומר, השימוש הראשון של יהודה בערבון זה כפי קדשה, התחייבות עתידית לתשלום עתידי, התחייבות אישית לתשלום עתידי, אבל בירידה למצרים, מי הערבון? יהודה הופך להיות, הוא בעצמו הערבון. עכשיו, נשים לו פה, יש פה שני ערבויות או שני ערבונות שונים, אבל זה לא אותו דבר. הרי בערבון הראשון, יהודה יכול לשם את הפה, להשתיק את הפרשה. חותמך, מתך, פתילך, למה שזה DNA? למה זה מספר אישי, 729-380, כאילו יש פה חוגר, מה? אף אחד לא ידע, תשרוף אותה, תשתיק את הפרשה, תחסל אותה את הפרשה, אף אחד לא ידע, הכל טוב. הרי היא לא פרסמה, היא רק שלך על חמיה למור. נכון שההחלטה של יהודה היא מוסרית, ושאני מצפים מכל אדם, לאו דווקא יהודי, כל אדם לנהוג באחריות, אומר צדקה ממני. אבל מה הסיפור שיהודה ערב לבנימין? מי זה בנימין מבחינת יהודה? מבחינת יהודה, בנימין זה עבריין. זה בן אדם שעשה טעות חיה וסיבך את כולנו, וגנב מהמשנה למלך את גביע הכסף. ופה יהודה יכול להגיד לו, אתה דפוק, בעיה שלך. אני לא הסכמתי להיות ערבות למי שחוטא. ופה בכל זאת מה יהודה עושה? הוא לא עומד מהצד.
מה יהודה לא חשב ביוסף שהחביל את הגביע? יהודה חי כאילו כעס על יוסף, הוא לא ידע שזה עכשיו.
אתה מדבר כאילו קראת את התורה פעם לפניי. מה זאת אומרת? מה כתוב בתורה? אני אגיד יותר מזה. יצא לי לקרוא את פרשת ויגש כמה פעמים בחיי, אפילו גם מספר תורה, אוקיי? אז למה הוא לא נותן שום טיעון לגבי להציק את בנימין? לא, אתם שתלתם. אחר זה, אין לו שום, מה הטיעון שלו?
כי אם הוא אומר את זה ככה, יוסף בחיים לא משתכנע.
לא משנה. הוא לא יודע שזה יוסף. יש לו רק טיעון אחד. עבדך ערב את הנער. אנוכי ערבנו, מידי תבקשנו. וזו הנקודה המאוד גדולה. זה לא חוכמה לקחת אחריות שאתה אשם. כלומר, שאתה אחראי. כמו יהודה ותמר. זה קשה, אבל זה מתבקש. אבל לעומת זאת, בסיפור של יהודה מול יוסף, יהודה לוקח אחריות על בג, על כישלון של מישהו אחר שמבחינתו הוא אשם. והוא מציע, להחליף את העבדות של בנימין שהוא יעבד במקומו. כן.
כתוב שיהודה אומר ליוסף, כי כמוך כפרעה, זה לא שאומר, אתה כמו פרעה, כמו שהוא גוזר ולא מקיים, גם אתה ככה. אז במילים כי כמוך כפרעה הוא בעצם כן משהו מת יוסף. לפי ההסבר של הרב שלו.
זה לא בדיוק, כמו שאמרת.
לא, זה לא בדיוק שהוא לא משהו בכלל, כי כמוך כפרעה...
בסדר, הוא לא טוען שום טיעון להצדיק את בנימין. קו ההגנה שלו הוא מאוד קוהרנטי. אני ערב, שחרר אותו, שים אותי.
אז למה הוא משהו מת יוסף?
זה הבאת אמירה שכי כמוך כפרעה. לכאורה ברמת הפשט זה, בגלל שאתה כמו פרעה, אתה יכול לבצע חנינה. אתה לא מוגבל. בסדר. ופה זה מחבר אותנו לעוד נקודה. בשני הסיפורים, גם אצל יהודה ותמר וגם אצל יהודה ויוסף, יש בעיה בנתינת השלום. הרי יהודה נותן את הערבון, אבל הוא לא אוכל חינם. הוא אחרי זה שולח את רעו הדולמי, לך תיתן לה, ואומר לו, היא קדשה? לא הייתה קדשה, לא מכירים. מגיע בני ישראל, בני יעקב, באים לשלם ליוסף, ואחרי זה מגיעים לאחסניה, מה מגלים? הנה הוא שב הכסף מתחתנו, כל הכסף החזירו להם. זה לא פשוט. הם לא מצליחים לשלם, וזה מביא אותם לחרדה גדולה. ויותר לנו ששתי דמויות שמכירות את יהודה בצורה מאוד אינטימית, גם יוסף וגם תמר, הן מתחפשות. הן מתחבאות ביהודה, הן מסתירות את עצמן ממנו, והן לא מצליחות לזהות. ושניהם, גם תמר וגם יוסף, נמנעים מלקבל תשלום מיהודה. שכל המטרה שלהם זה שהערבון יישאר אצלם. ולכן, מה זה בא להגיד לנו? יש בעיות שאי אפשר לפתור באמצעות כסף. טוב, אז הכנסת מישהי להיריון, סליחה על הדברים הלא נקיים, אז תשלם במזונות. זה לא פותר את הכך אחריות. אז הוא גנב, אז לקחת האוכל, תשלם כסף, זה לא עובד ככה. יש בעיות, הבעיה האמיתית הרי זה לא שתמר לא קיבלה כסף תשלום על המעשה זנות, והבעיה האמיתית של יוסף זה לא שגנבו לו את הגביע, אלא הבעיה האמיתית זה חוסר היכולת לקחת אחריות. וברגע שיש מכירת יוסף או עבד בנימין למצרים, הבעיה הזאת תיפטר רק באמצעות גילוי אחריות יוצא מן הכלל של יהודה. שהוא אומר צדקה ממני, או שהוא אומר יושב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני. כלומר, השימוש במונח ערבון, בעצם הוא מהווה רקע להביא את יהודה, מי האיש שלוקח אחריות על הערבון שלו, אלא לשדרג אותו שהוא בעצמו הופך להיות הערבון. וזה מה שמבליט את התכונה של יהודה, את ההזדהות של יהודה עם יעקב, שנינו אבות שכולים, שנינו איבדנו שני בנים, שנינו איבדנו את האישה האהובה בצעירותה, נשאר לנו בן אחד, וזה מה שמאפשר לו לתקן גם מול תמר וגם מול יוסף. אפשר לראות פה שבאמת פרק למדחת, שלפי חז"ל עניינו זה לידת הגואל האחרון, משיח תדגנו, הוא מרובה בלידות. גם כשחלק מתפרק לשלח חלקים, אז יש לנו חמש לידות, ער, עונן, שלה, פרץ וזרח, חמש לידות בפרק אחד. אגב, יש לנו גם לא מעט מיטות, ער, עונן, בצוע, מתים, ותמר כמעט ונהרגת. כלומר, הפרק הזה רווי במסגרות של מוות ולידה, יש לנו גם הרבה, אני קצת מדלג, הרבה עיסוק בהסתרה, ברמאות, יש לנו ארבע סוגים שונים של מרמה, אני מדלג כרגע, אבל בואו נראה עכשיו, תסתכלו במקור ת', ובזה נתחיל לסיים ולסכם, יש פה היבט אחר של מבנה הסיפור, שמראה לנו שגם קצת הספרותית, איך הסיפור מעוצב, איך הוא נכתב ברוח הקודש בתנ״ך, אבן הראשה של כל הסיפור זה נתינת הערבון. ואני מזכיר שזה אבן הראשה של פרק ל"ח, שפרק ל"ח הוא אבן הראשה של סיפור יוסף ואחיו, וזה נקודת המפנה שמלמדת אותנו איך מתמודדים בהסתר פנים, בגלות ובלידת המשיח. אז שימו לב, מבנה קונצנטרי, כלומר צריך לקרוא אותו בצורה של יו. מתחילים מ-א', קצת ימין מלך איזה ב', ג', ד', ה', ו', ואז אחרי זה ה', ה' אחת, כלומר הפסוק, תחילת הפרק זה ב-א', וסיום הפרק זה א' אחת. ואז שמסדרים את זה ככה, אתם רואים בדף המקורות, אפשר לראות שמסגרת הסיפור היא פותחת בתיאור זמן דומה, והיא בעת לדעת שלושת בני יהודה, או לדעת שני בני יהודה מתמר או אשת שוע, ומתחילים בלידה. אחרי זה יש לנו שני חלקים שמקבילים, ב' וב' אחת, נכון? שמתארים עמדה אדומה של יהודה כלפי תמר, הוא גוזר עליה שלא בצל גזר דין קשה, שהוא אומר לה טוב שבי המנה בתוויך, ואחרי זה הוציא ותשרף, ג' וגם ג' וג' אחת, יש פה גם בעצם חלקים דומים, שוירבו הימים, רק בשלוש חודשים, ובשניהם הדמויות שומעות איזושהי שמועה על הדמות השנייה, ויוגד לתמר, יהודה עולה לגוז את צונו בתמנה, בתמנתה, ויוגד ליהודה, תמר הרע, ופה מצחיל פה את כל האירוניה של הדמות של יהודה, וגם בשני אחרות ד' בול ד' אחת, יש פה את ההתחפשות של תמר, ושיבטה לזהות שנכפתה לאלמנה, היא פושטת את הבגדים שמזהים אותה, וכו', וגם בה' ו-ה' אחת, יש פה בעצם, יהודה מבקש לשכב עם תמר, אבא נעבור אלייך, רצית השנייה, ויבוא אליה. ואז זה מביא אותנו, בעצם לחלק הכי מרכזי בסיפור, שזה וו, נתינת הערבון. כלומר, בקשת הערבון של תמר מיהודה, והעברת החפצים הערבון מיהודה לתמר, וזה בעצם הדבר הכי מרכזי שמוביל להתהפכות, שמי שני בנים שלו שמתו בחלק הראשון, בחלק השני הוא יזכה לתולדות של שני בנים. פה אפשר לשאול, מה באמת? זה הציר המרכזי של הסיפור, נתינת הערבון, פה חלה התפנית, אולי יותר נכון לעשות סביב ה' אחת, סביב ההיריון של תמר, בדבר הזה, כי זה נקודת המפנה, שהוא מוביל אותו לשרוף אותה, או לרצות לשרוף אותה וכו'. אלא לא, כפי שאמרנו, זו הנקודה המרכזית. הנקודה המרכזית זה לקחת אחריות, לממש את הערבון. בשונה מאדם הראשון, מי שלא לוקח אחריות, אז כמעט תמיד, למה זה יוביל? להאשמה של הזולת. להסתכל, לא, לא מה אני בסדר, מה הוא לא בסדר, בעניין הזה, ואנחנו במציאות, מתח בשנה, 14 חודשים החולפים בכלל, יש מספיק אשמה לכולם, יש מספיק אחריות לכולם, לא צריך לריב בהקשר הזה. ופה אני חוזר לדברי המדרש, פרק למדחת, עניינו זה הולדת המשיח. וכל ה-DNA הגנטי, המיני של איך נוצר משיח, הוא קלוקל, זה יהודה ותמר, זה דוד ובת שבע, זה לא בדיוק עגלת כושר לפי כל הפוסקים, נכון, ננתו וחזל, אבל זה בא להגיד לנו, לא, המשיח לא יבוא מהבן אחרי בן, רוח, מה שנקרא, מהדבר הכי נקי. משיח זה לא משנה איזה סיטואציות חיים נקלעת אליה. שאלה מה אתה עושה איתה. אתה לוקח אחריות, או רק אכלו לי, שתו לי, דפקו אותי, רימו אותי, ואת זה נדפקתי לכל החיים. זה הקלפים שקיבלת, מה אתה עושה איתם. וזה הסיפור באמת שמשיח, התכונה שלו, הוא זה שיודע לקחת אחריות. אתה האיש, דוד, אתה האיש! חטאתי לשם. ולכן דוד מלמד אותנו, רואה את התשובה לבת השלווה. איך חוזרים בתשובה? דוד איך מלמד אותנו את זה. וזה לא עוצר רק ללכת לקחת כישלון, אחריות על הכישלונות שלי. יהודה מלמד אותנו שצריך לקחת אחריות לא רק על התקלות שלי, אלא גם על הכישלונות של הזולת. יש פה הרבה מילואימניקים, לא רק אני. בשמחת תורה שקפצנו מה? מה אני השם? ראש אמן וראש אמת, הרמטכ"ל, ראש הממשלה, שהם יקפצו. את מי זה עניין בכלל? זה עניין מישהו? עלינו לאוטו בשמחת תורה ונסענו. מה לעשות? ולכן זה המשקפיים שמלך המשיח מרכיב. המציאות היא מורכבת. אם כל אחד יברח מהאחריות, נהפוך פה לשיח של אשמים, אתה אשם, אתה אשם, אתה אשם הראשי, אתה אשם הראשי מספר 2 וכולי, לא, לא נתקדם. מי שירצה לראות, אני לא אקרא את זה במקור י"א, על דרך החסידות, הרבי בעל בת עין, הרבי מעברות, צפת, בעצם דורש, שבעצם זה לימוד זכות אחד גדול, על הקדוש, שהקדוש ברוך הוא בעצם סידר את הכל, שבעצם לא, מעולם לא חטאנו ולא נכשלנו, הכל זה בהשגחה פרטית. אבל נזכור, מי שהתחתן כבר ומי שלא, שיזכה ותזכה, לקדש או להתקדש, כדת משה וישראל, לא כאדם וחווה. לקחת אחריות. אני חושב שבשנה החולפת, ממש נקרא שהספורט הלאומי זה הטלת אחריות, הטלת אשמה על הזולת, זה מקצוע אולימפי. מי מטיל יותר אשמה על אחרים, ויש שם מקצוע נוסף, לא פחות, מעולה, של התחמקות מאחריות. אקרובטיקה, וירטואוזיה מדהימה, יכולות ורבליות, ממש, זה כל יום בתקשורת, כן, זה לא זה. אבל כשמסתכלים... לא הבנתי?
יש הבדל בין אחריות לאשמה?
מה אתה אומר?
לדעתי כן, אבל...
נו, הוא מות נבלע והוא מפארק לה, מה זה אומר?
אני אומר דעתי, אבל אני רוצה לשמוע אותו.
אני לא אומר שאתה צודק, אני מוכן אבל להקשיב.
אני חושב שאשמה זה... שמי שבאמת עשה את הפשע, עשה את הדבר הבעייתי, צריך לשלם על זה, ויעשה את התוצאות, ואחריות זה גם אם אתה לא אשם ולא עשית את המעשה, אבל אתה צריך... סוג של בידוק, כמו שהיא אמרה, סוג של לקחת את החלטה עצמי להגיד הייתי יכול לעצור את זה, הייתי יכול למנוע את זה.
קודם כל אני מסכים, אתה צודק, רק אני אסגנן את זה אחרת. אם אתה אשם, אתה חייב להיות אחראי. אם אתה אחראי, זה לא אומר שאתה אשם. אם אתה אשם, אתה חייב לקחת אחריות, זה פרק למדחת. זה יהודה אומר צדקה ממני. אבל שיהודה שלוקח אחריות על בנימין הוא לא אשם, הוא יודע שהוא לא אשם. הוא בכל זאת לוקח אחריות. זה שאני אחראי לא אומר שאני אשם. ממש לא. אבל בכל זאת אני לוקח אחריות. לא רק עליי, לא רק על המשפחה שלי, אלא גם על הזולת, על הכלל ועל הפרט. זו דרכו של משיח. משיח לא יבוא בגלל האנשים הצודקים, כמו שאמר רבי מירוז'ין. אומר משיח יבוא בשביל אנשים שהם לא צודקים. ואני מקווה מכולם, נכון שזה היה שיעור בתנ"ך, או שיעור בחסידות, או... זה שיעור בעיני שיעור להלכה ולמעשה. כל אחת ואחת בתא המשפחתי שיש לו, שהוא תקים או יקים, ובכלל בחיים שלנו. כל אחד הוא אור קטן, הנה ראו את חנוכה. אוקיי? אם אני לוקח אחריות עם אשתי, הילדים שלי יגדלו, גדלים בבית שיש בו אחריות. אבא שברתי. אבא טעיתי. ולהגיד את האמת, זה יותר חשוב מהכל, והילדים שלי יודעים את זה. כי אם משקרים לי בבית, אז מה קורה בחוץ? השם, אם בבית משקרים לך, אז השם ירחמנו, לא פשוט, לא נעים. אני מתקן את כל אחד את המקום שלו, ואת הבית שלו, ואת הקהילה שלו, והאטמוספירה שלו, וזה תיקון עולם במלכות שדי, שזו האחריות של מלך המשיח. זה לא אשמה, זה האחריות שלו. אני מקווה שהיה שיעור להלכה למעשה, שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם. אמן ואמן.